אנחנו בפסוק ד'. כאן לומדים עניין של הכנסת אורחים. כל הדורות, לא רק מאברהם אבינו, יש מה, איך מכניסים אורחים. בוא נראה. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ויקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבור, כי על כן עברתם על עבדיכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. אומר רש"י, יוקחנה על ידי שליח, והקדוש ברוך הוא שילם לבניו על ידי שליח, שנאמר וירם משה את ידו ויח את הסלע, על ידי השליח. כן, כאן מי זה השליח במקרה הזה?
ישמעאל.
כן, אז היה בסדר, מי היה צריך לעשות את זה?
אברהם עצמו.
אברהם עצמו. קודם כל, אתה בא אורחים, אל תגיד לה, היי, תביאי לו אוכל, היי, שרתי אותו. לאישה, כן, עליה, לבן שלך, למישהו, מה אתה צריך לעשות? אתה בעצמך. נושא אורחים, מצווה גדולה. מה זה ורחצו רגליכם? כי סבור שהם ערביים, שמשתחווים לאבק רגליהם. מה זה משתחווים לאבק רגליהם? הרגליים זה החלק הנמוך שבגוף. האבק שנדבק לרגליים זה עוד יותר נמוך. יש כל מיני מדרגות בעבודה זרה. יש כאלה שהם כל כך במדרגה שפלה שהם משתחווים לאבק שברגליים. כן. לאבק רגליהם שלה. אז הוא אומר, אם כן, הוא מכיר את ה... מה זה עבודה זרה? עבודה זרה שאדם עובד לאיזשהו כוח שהוא מאמין שהכוח הזה יביא לו תועלת. זה נקרא עבודה זרה. אם זה כוכבים, מזלות, או פסלים, או במקרה זה אבק רגליהם, זה לא משנה. אבל יש כל מיני מדרגות בעבודה זרה. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר, קודם כל, אני לבית לא מכניס עבודה זרה. דבר ראשון, מה צריך לעשות? שיחסו את הרגליים, את כל מה שנדבק לכם. רגליהם זה תמיד יש ידיים ויש רגליים. ידיים מרמז לנו על מעשים. רגליים מרמזות לנו על הרגלים. הרגלים, הרגלים. הרגל ורגליים זה אותו שורת. הרגלים. אז יש מעשים טובים, יש הרגלים טובים, ויש מעשים רעים, ויש הרגלים רעים. קודם כל תחצו את הרגליים, את הרגלים הרעים שלכם. אחר כך תיכנסו את לי הביתה. בסדר, אבל הוא מאפשר להם ליחוס, כן. והקפיד שלא להכניס עבודת כוכבים לביתו. אבל לוט, לא ככה. שלא הקפיד, הקדים לינה לרחיצה, קודם כל תיכנסו, אחר כך נתרחץ. שנאמר ולינו ורחצו רגליכם. תחת העץ, מה זה העץ? העץ זה אילן. עכשיו, מה ההבדל בין זה לסתם עץ? למה רש"י אומר אילן? אומר כאן, שפתי חכמים, ולא תחת עץ תלוש. יש עץ ויש עץ. יש עץ שסתם תקעו אותו, חתכת עץ. ויש, אז רש"י אומר, לא, זה אילן חי. שאתם אומרים, נשאיר אותם בצל של האילן. אותו יום היה יום חם. ויקחה פת לחם וסעדו לבכם, אומר רש"י, ויקחה וסעדו לבכם, במה? בתורה, בנביאים, בכתובים, מצינו, דיפיתה סעדתה דליבה. הלחם סועד את הלב. הלב זה העבר המרכזי. יש כל מיני מאכלים. כשאתה הולך לתת אוכל לאורח, אל תיתן לו איזה שוקולד, איזה מרמלד או משהו כזה. תן לו אוכל שיסעד אותו, שבאמת יחיה אותו. הדבר הראשון, מה זה עושה אותו? תול ידיים! כך חלה של אנג'ל, כך... משהו. לא איזה, תן לו איזה... משהו שלא סועד אותו. לכן הוא אומר, הוא סועד את הלב, הלב זה העיקר. בתורה וסעדו לבכם, בנביאים סעד לבך פת לחם, בכתובים ולחם לבב אנוש יסעד. אמר רבי חמה, לבבכם אין כתיב כאן, אלא לבכם. מגיד שאין יצר הרע שולט במלאכים, כי הרי הם היו מצד אחד אנשים, מצד אחד מלאכים. אצל אדם יש לו שני לבבות, שני יצרים, הכל, אבל מלאך הוא כל כולו דבוק בקדוש ברוך.
זה נורא מידע שמלאכו.
ודאי שהוא ידע, שאלתי אותו פעם. הוא שחק אותה, מה אכפת לך? אנחנו לא רואים מלאכים. מה זה המלאכים האלה? מה הכוונה שאברהם ראה מלאכים? הכוונה היא שהוא רואה דבר רוחני, לא דבר פיזי כמו שאנחנו, אבל הוא ראה בדבר הפיזי, הוא ראה מצד אחד אנשים, והוא אמר, אתם שליחים של הקדוש ברוך, אני קלטתי את הדבר. הוא רואה, יש לו מבט חודר, מה שנקרא, לא רק מבט חיצוני, אלא הוא רואה גם מה מעבר לגוף הזה שהופיע כאן, שנקרא שלושת האנשים האלה. אחר תעבור, אחר כך תלכו, כי על כן עברתם, כי הדבר הזה אני מבקש מכם, מאחר שעברתם עליי, לכבודי, כנסו, בואו תתכבדו. כי על כן, כמו על אשר, וכן כל כי על כן במקרא. כי על כן באו בצל קורתי, כי על כן ראיתי פניך, כי על כן לא נתתיה, כי על כן ידעת חנותי. כן, אברהם אבינו עושה מאמץ גדול ומשתדל להכניס אותם לביתו, למרות שראינו יש לו גם איזה הערה, אתה צריך לעשות בעצמך כל דבר. אנחנו במשניות. סוכה, כן. פרק ג' משנה התחלנו ללמוד על המשנה. על האתרוג, נכון? משנה ו'. עכשיו, אנחנו רק אמנת שנבין כל אחד מארבעת המינים, אומרים חכמים, זה כנגד אחד מהעברים של האדם. כן, הלולב זה עמוד השדרה, ההדס זה צורת עין כנגד העיניים, הרבה כנגד השפתיים, כנגד לדבר לשון הרע, אין עין טובה וכו', עמוד שדרה טוב. מה זה האתרוג? האתרוג זה אומרים, זה נגד הלב, הוא גם דומה קצת ללב האתרוג. עכשיו, לב זה עבר מאוד מרכזי, ולכן גם ההידור שבו, זאת אומרת, שהוא להיות ממש מודר, חזק, נקי, זה רמז, מה שנקרא עכשיו במשנה. בוא נראה. עלתה חזזית על רובו, נתלה פתמתו, נקלף, נסדק, ניקב, וחסר כלשהו פסול. התקפת לב. אם אני יודע, ביד קיבלת מכה, זה לא סוף. אם קיבלת איזה מכה בגב, קוראים לך הגב. נו, אבל בלב, כלשהו, ניקם כלשהו, זה פסול, גמר. הלב צריך להיות טהור, נקי. זה קרמת. בוא נראה את זה בהלכה. עלתה חזזית. מה זה חזזית? כמו הבאבועות דקות. זה מין בעלי חיים כאלה שנדבקים בפרי הדר, בעיקר שחורים כאלה, נקודות, שנקרא חזזית. על רובו של האתרוג מצד אחד, נתלה פתמתו, גבעול העת שבראש האתרוג, יש אתרוגים עם פתמה, זה כמו, הפתמה זה בעצם המשך של הפרח, היה פרח, הפרח הזה נהפך בסוף לפתמה, הוא מתקשב, כן, לא כל האתרוגים יש להם פתמה. אז אם אדם קונה לכן, שקופנים, זה הוא נקרא מעודר עם הפתמה, אבל לפעמים, תוך כדי החג, הפתמה נופלת. לכן צריך גם כשקונים את זה להקפיד מאוד שהפתמה לא טיפול, אלא צריך לשמור עליה. את רוגם פתמה צריך לשמור עליו במיוחד, במלאכה מיוחדת, כן. נתלה פתמתו, כן, נקלף שאוסרה ממנו קליפתו הדקה, יש באתרוג קליפות קליפות, כמה קליפות, אבל קליפה חיצונית נקראת הקליפה הדקה. נסדק, יש מפרשים שנסדק לאורכו משני הצדדים, מפרשים אפילו נסדק מצד אחד עד חללו, או אפילו אינו מגיע לחללו, אלא שנסדק רוב הקליפה החיצונה, אהבה, ניקה וחסר כלשהו, כלומר שהנקב אינו מפולש אלא חסר כלשהו, יש מפרשים ניקה וניקה מפולש, אף שלא חסר, חסר כלשהו, חסר כלשהו אף שהנקב אינו מפולש, מכל מקום, מכל המקרים הללו פסול האתרוג. בעניין נקלף מבואר בגמרא שיש הבדל בין אתרוג שנקלף כולו לאתרוג שנקלף מקצתו. פרש רש"י שנקלף מקצתו פסול, לפי שנראה כמנומר, אבל נקלף כולו, כלומר שהוסרה ממנו קליפה דקה ומראהו ירק כמראהו ירוק כאשר בתחילה, הרי הוא כשר. הקליפה הדקה זה ממש השכבה כמו שקופה כזאת שנמצאת על האתרוג, אז אם הצבע נשאר זה בסדר. מכאן שמשנתנו מדובר באתרוג שנקלף מקצתו, אבל יש מפרשים להפך, שמה ששנינו משנתנו נקלף פסול, היינו דווקא כשנקלף כולו, אבל נקלף מקצתו כשר. עלתה חזזית על מיעוטו, לא על כולו, על מיעוטו. היינו חזזית אחת מקום אחד, ניטל עוקצו, עוקץ, הפתמה זה למעלה, עוקץ זה למטה, איפה שהאתרוג מחובר לעץ, זה נקרא עוקץ. גבעול העץ שהוא תלוי בו בעניין, ניקב ולא חיסר כלשהו, כגון שכב בו מחת והוציאה, אבל הנקב אינו מפולש, אתרוג כזה כשר. אבל אם עלתה חזזית בשניים או שלושה מקומות, אף על פי שינה אלא על מיעוט של האתרוג, האתרוג פסול, ואם עלתה חזזית על חותמו של האתרוג, אפילו במשהו פסול. לכן תשימו לב, כשבודקים את האתרוג, יש מדרגות באתרוג. המקום שהכי צריך להקפיד לשמור, זה הפיתם, איפה שהקצה של האתרוג. שם הכל גם זה משמעותי. אבל פחות מזה זה לא משמעותי כל כך. וכמו שהוא אומר כאן, כל קטן וכל דבר צריך להביא את זה למומחה בדרך כלל שהוא מומחה להתרוגים, לראות אם הוא באמת מודר או לא מודר, פסול או קשר. אתרוג הקושי, מה זה קושי? שציבו שחור כקושי. יש גם אתרוגים כאלה. מה האתרוג הזה? פסול. יש מבארים שאינו פסול במקום שאין דרך האתרוגים להיות שחורים. כגון בארץ ישראל כיוצא בעל, אצלנו האתרוגים ירוקים. אבל במקומות שגדלים גם אתרוגים שחורים, הרי הוא כשר, אם אני זוכר, אני כבר הרבה זמן קראתי את זה, באיטליה, משהו כזה, היום ארץ ישראל, ברוך השם, יש התיישבות, יש עצים, פעם, מה העיסוק שארץ ישראל הייתה שוממה, ולא היה חקלאות, ולא היה כל זה. אז היו קונים אתרוגים מכל מיני ארצות, כמו איטליה, מקומות אחרים. אז שם, כמדומני, היה אתרוגים זן כזה, שהוא היה עצי שחור. כמו זית שחור, אתה יודע. זה מה שאומר כאן, אתרוג השחור. והירוק, קורתי, אתרוג שהוא ירוק כחציר. ממש ירוק חזק. רבי מאיר מכשיר, רבי יהודה פוסל. בגמרא מבואר, טעמו של רבי יהודה, אפי שאינו הדר, הוא מפני פרי שהוא לא גמור, כי ברגע שהאתרוג בצעירותו הוא מאוד ירוק, כמו החולצה שלך, קצת יותר ירוק. אז זה מראה שהוא עוד לא בשל כאילו, אז לכן הוא פוסל אותו. אנחנו אצל הרב בסמך זין, נכון? הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, יש לו מידתו, ולמעלה ממנה, מהרוחניות של האומה, הוא הרצון של התוכן האלוקי לפי השגתה וחייה הפנימיים והחיצוניים. אתה רוצה להבין, מה זה רצון? יש כאן מישהו שיש לו רצון? מי יש לך רצון? פותח את ידיך? רצון זה לא דבר מוחשי. זה לא דבר שאתה מודד אותו בסרגל או משהו כזה. זה דבר פנימי, דבר רוחני. כל אדם יש לו רצון. אבל הוא אומר, החידוש הוא, גם לאומה יש רצון. לא רק לפרט יש רצון. עם ישראל יש לו גם רצון. איזה רצון יש לעם ישראל? רצון טוב או לא? איך אתה יודע? עם ישראל. עם ישראל חי. אבל גם בעולם יש רצון. אומרים שהעולם זה אדם, אדם, אדם גדול. מה שיש באדם הקטן, יש באדם הגדול בעולם. אז הוא אומר, הרצון הלאומי שלנו, והרצון שקיים בכל העולם, שני הרצונות האלה, רצון זה, אומרים, מלוך על הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. מה זה הכבוד הזה? אומרים, רצונו של אדם כבודו. להבדיל כמובן. זאת אומרת, הרצון של אלוקים נמצא בכל דבר בעולם. ואין מקום פנוי מהרצון של אלוקים. אבל יש גם רצון מיוחד המתגלה בעם ישראל, באומה הישראלית. לשני הרצונות האלה מדבר כאן הרב. בואו נראה בחיבור ביניהם. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, דיינו שעם ישראל הוא בסדר, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוקי שבהשגתו. כמו בימי בית ראשון, הגענו למדרגת נבואה. נבואה, רוח הקודש, נבואה הופיעה בבית ראשון. למה ישבנו בארץ ישראל? היינו בארצנו, היינו במקומנו, התגלה יותר ויותר הדבר המיוחד שבנו, שזה רוח הקודש והנבואה. המבוקש של מציאותה מצויר בה בגוונים בהירים, מה שהיא רוצה להביא אור לעולם, כל זה שאנחנו בשלמות. ולמעלה מזה, מתגלה בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה, מתוך שמה שאנחנו מתמלאים באור השם, אתה רואה גם את אור השם גם בטבע, בבריאה, בהיסטוריה, בכל דבר ודבר. שזהו רז דעת עליון. לדעת עליון, דעת, דעת, דעת זה רצון, גם אומר הרמב״ם. לדעת את הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא, בכלל, בפרט, באומה, בעולם. כל זה תלוי במדרגת עם ישראל. אם עם ישראל הוא במלואו, בטובו, במקום המתאים, במילא מתגלה רצון השם בכל מקום. כשירדה האומה, דיינו ירדנו לגלות, כשירדה האומה בגלות המרה, נחשכה נשמתה. זה כמו אדם שהוא בא למכון מאיר ומואר, מבסוט חלק. רק יוצא, מתחיל, נחשכה נשמתו. טוב האומה, בארץ ישראל, המוארים, בחוץ לארץ, חושר. חז"ל ממשילים את הגלות ללילה, את הגאולה ליום. כן. והשגת מבוקשה הפנימי שמציאותה ומבאה חיה נתקטנה בגלות. כבר בקשות קטנות, לא אור לעיר לעולם. רוצים לחיות, להתקיים. עד שאינה מוצא כלל את נתיבותי האומה. מכל מקום, יש בקרבה איזו השגה חלושה גם בגלות, של רשימת אורה, לא אור גדול, אלא אור קטן, שממנה זורח אור כאה לפי הערך לצדיקים, וחכמים דורשי השם בכל לבבם, בכל מחשקים, דיין גם במחשקים, דיינו בכל דור ודור יש צדיקים, כאילו הם, אומרים חושך מסביב, אבל הם הכוכבים. הם יודעים מה העם רוצה, אבל זה הכל מצטמצם ומתרכז בבודדים, כמו הרמב״ם, רש"י, הראשונים, האחרונים, הם. אבל העם בכלל אותו באמרציות, בבורות, הוא לא נמצא במצב שלם. כי ישב בחושך, השם אור לי. למי? לאותם חכמים בודדים שהם נמצאים בגלות ואור להם. אבל העניין האלוקי, המגמה העולמית, אם הייתה עומד במקומה מדרגתה הראשונה, לא יכלו להתחבר עד כלל עם מגמתה העצמית, ואז היו חייה בגלות נוטלים להם דרך חול. ואין פינות להתקשר עם המגמה האלוקית של צור כל העולמים. דומה, יש מצב כזה שאתה לא מחובר בכלל לאלוקים, חס ושלום. אותו דבר, האומה בגלות יכולה להיות שהיא זה הגיע למצב של התנתקות כזאת, של התרחקות נוראה מהעניין האלוקי. צדיק בכל הדורות, אבל הקדוש ברוך הוא צדיק בכל הדורות, שתה לנו את אותם בודדים שהם מחברים את האומה אל הקדוש ברוך הוא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שנתמעט האור הזורח בה לגבי תכונתה הפנימית, כן ירד האור האלוקי הכללי בעולם, זאת אומרת, במקביל לזה שאין אור בישראל בגלות, גם העולם חשוך. כמו שאומרים בהיסטוריה, היו ימי הביניים. ימי הביניים זה היו ימים חשוכים מאוד למין האנושי. האינקוויזיציה והצרות והרדיפות, גם העולם כולו היה בה. אז אומר, כמו שאצלנו יש ירידה, גם בעולם, ולא רואים את אור השם. והסיגוב של העניין האלוקי שהוא אור חיי העולמים, איננו מביא כי אם באור קלוש כזה, שהוא יכול להתאחד עם האור הזורח בנשמתם של ישראל, שגם הוא קלוש. זאת אומרת, אור העולם קלוש, אנחנו קלושים, אורות קלושים יכולים להתחבר. אבל אם היה אור גדול בעולם, ויצר אור קטן, לא, היינו במרחק עצום מהבריאה. גם אחרי הירידה שגרמה הנפילה הגדולה שנפלה עטרת תפארת ישראל משמיים לארץ, היינו מחוברים. וביות העניין האלוקי הכללי בתור אור העולם עומד במעמד כזה, שוב העניינים הולכים מתחברים, אור העולם ואור ישראל, והמגמה של מציאות האומה ברוח קודשה הפנימי, והמגמה הכללית האלוקית הגדולה של ההוויה כולה, יכולות הן להתאחד כאחד. וממילא הן מתחברות ביחד בעצמן, ובנשמותיהם של ישראל בפרט, ובנשמת כללות האומה ככלל, והן מוכנות יחד לעלות בישועת גוי ואלוקיו, אני והוא אושיע נא. כן? האור המתגלה בבריאה כולה, באנושות כולה, בהיסטוריה כולה, והאור שנמצא בעם ישראל, זה מקביל. זאת אומרת, אצלנו יש אור גדול, מתגלה גם בעולם אור גדול. אצלנו אור קטן בגלל הגלות ובגלל הדברים, אז במילא גם בעולם. ככה שאנחנו מחוברים בכל מצב. טוב, כן, איך אומר, לטוב, אז בסדר, אור גדול. לא טוב, אור קטן, אבל מחוברים לאור השם בעולם. נכון.